טוב, אנחנו פחות או יותר,
שלום לכולם,
אנחנו פחות או יותר סיימנו את, את כוח הדמיון לפי מדרגת הנפש על פי פרק א' בשמונה פרקים. אתה התחלנו?
לא, מה התאריך
היום? מה התאריך היום? כ"ב ב...
אלול.
אלול. חזק וברוך. אז אנחנו פחות או יותר סיימנו את סוגיית כוח המדמה, למרות שאולי חשוב כאן להעיר הערה, שיש, אני אגיד את זה בצורה מאוד כוללת ולא מדויקת, יש שני סוגי דמיון. יש דמיון נקרא לו נפשי ויש דמיון נקרא לו נשמתי. הדמיון הנפשי זה מה שהרמב״ם מדבר פה, שבעיקר סוגיית הזיכרון וסוגיית הרכבת הזיכרון, כפי שדיברנו פה. זה המדמה התחתון שממנו הדמיונות, שזה בעצם השאיפות של האדם, הפחדים שלו. כאן הרמב"ם מדגיש יותר את הצד של הזיכרון וההרכבה של הדברים, מה שדיברנו. אבל חוץ מהדמיון התחתון, יש מה שנקרא דמיון עליון. דמיון עליון זה כבר קשור לדמיון של הנשמה, שזה ממד יותר פנימי, שזה לא בדיוק דמיון, אלא זה בגדול נקרא זה נבואה. היות ואנחנו נביאים בפוטנציאל, אבל עדיין לא בפועל, אז קשה לנו להבין את זה. אבל זה איזשהו סוג של הופעת נשמה עליונה שהיא בעצם שייכת, הייתי אומר, קרוב מאוד לכוח המדמה, כי זה עדיין לא נמצא. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי הרב כותב בהרבה מקומות, הרב קוק בהרבה מקומות, בפרט בספר אורות, יש פסקה חשובה מאוד על זה, הוא מדבר בכמה מקומות על זה, אבל יש פסקה חשובה שהוא אומר שבתקופה שלנו, בעקבות דמשיחא, אנחנו נראה שכוח המדמה מתעורר מאוד. על איזה כוח המדמה הוא מדבר? על כוח המדמה הנפשי. כלומר, על אותו כוח הדמיון, שהוא, הייתי אומר היום, מה שאפשר לקרוא, המדע והטכנולוגיה. זאת אומרת, השכל שמשער השערה, ואחר כך מאמת את זה או לא מאמת את זה במציאות, ואחרי זה מתרגם את זה לממד טכנולוגי מעשי, וכו'. כל עולם ההייטק, מה שאנחנו מכירים היום וכו', זה סוג של ביטוי, אפשר לומר, של כוח המדמה. והרב אומר שאנחנו נחיה בתקופה מאוד לא פשוטה מבחינת כוח המדמה, שכוח המדמה הזה יופיע בצורתו התחתיתית הנמוכה והחסרה, תודה, וכשהמטרה של ההתעוררות של כוח הדמיון התחתון, הנפשי, זה בעצם להכין אותנו לתקופת נבואה, לדמיון העליון. לכן צריך לדעת שהרמב"ם מדבר על הדמיון הנפשי. יש חוץ מזה דמיון אלוקי, ויש יחס בין שני הכוחות, כי בעצם במרכאות הם על אותו ציר, לא בדיוק, כי זה נפשי וזה נשמתי, אבל הכוח הוא אותו כוח, ולכן אנחנו נחיה בתקופה שיהיה בלבול גדול בין הדמיון הרוחני לבין הדמיון הרוחני הנשמתי לבין הדמיון הנפשי הפסיכולוגי, נקרא לזה ככה. אולי רק לקרוא איזה משפט או משהו כזה. כן ולא.
יש נפשי, פסיכולוגי
ואלוהי? נקרא זה נפשי ונשמתי או פסיכולוגי ואלוהי, אם זה נוח.
אין סיבה אבל להגדיל את כוח הדמיון, כאילו, מה זה להגדיל? לנסות לבקר אותו, כאילו, ביחס לנבואה כיום, לא, נכון?
ברור שאנחנו צריכים לדעת שכוח המדמה בתקופה שלנו הוא כוח חזק ביותר, ואנחנו חיים בתקופה שהכוח המדמה הזה שולט במציאות, וצריך לדעת מה מגמתו ולאן הוא הולך. הנה, פתחתי לספר אורות, עמוד למדלד, ישראל ותחייתו, פסקה י"ז. אני באמת לא רוצה לפתוח את זה, כי זה דברים ארוכים ועמוקים ומסומכים גם. אבל אומר הרב ככה, כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד הכוח המדמה. כשהרב מדבר על התרבות הזמנית, קוראים את זה היום תרבות מערבית. אורות, עמוד למדלד, ישראל ותחייתו, פסקה י"ז. אז כל המאה התרבות הזמנית, אז כל התרבות הזמנית, כלומר כל התרבות המודרנית, המדעית, השכלית, טכנולוגית וכו', כל התרבות הזמנית בנויה היא ליסוד כוח המדמה. וכאן הרב מתאר עבודה זרה, דברים ארוכים. אני באמת לא רוצה יותר מדי להתרחב, אבל אני קורא כמה שורות, רק קורא. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים, מה שנקרא מדעי הטבע וכו', ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי, מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. טוב, ואז הרב, למשל דוגמה, וכל הולכים העניינים בהדרגה, עד ששרידי, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, כלומר אותם הפילוסופיות, הלא ישראליות, הלא אלוהיות, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. עד כדי כך, המליצים והמספרים הדרמטורים, דרמה, וכל העוסקים באומנויות היפות, שזה כל אלה בעצם ביטויים לכוח המדמה, נוטלים מקום בראש התרבות, נכון? היום קוראים לזה אנשי הדת של השמאל, או אנשי הדת של החילוניות. מי הם אנשי הדת? הסופרים? לא סתם אנשי הבועל, הסופרים. זה הרבנים של החילוניות, כן? וכל העוסקים, המליצים והמספרים, הדרמטורים, וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה, כלומר, השכל האלוהי, עושה אחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. עכשיו, היות וכוח המדמה יש לו כל מיני, נקרא לזה ביטויים, אז אחד הביטויים אמרנו זה שאיפות, ביטוי אחר זה פחדים, ביטוי שלישי זה חוצפה. מה זה חוצפה? האדם החצוף זה אדם שהוא נמצא במקום X, והוא מתנהג כאילו נמצא במקום יותר גבוה ממקום X, כי הוא חי בדמיון שהוא שייך למקום יותר גבוה הזה. אז תכונת החוצפה מתעוררת, המשנה אומר ביבה למשיך החוצפה הסגה, תכונת החוצפה תתרבה בדורות שלנו כדי להעצים את כוח המדמה. תכף נראה למה. דברים ארוכים ארוכים, אני ממש, אני מרגיש לא בסדר כי אני רק קורא. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפה הסגה, וחוכמת סופרים תצרח וכו' וכו'. אני מדלג. אמנם כל זה, כלומר, השלטון של הכוח המדמה בתרבות המערבית, שאפשר לקרוא זה כמשל, טלוויזיה, אינטרנט, וירטואליות, כל העולם שבו אנחנו חיים, כל התרבות הזאת שאותה אנחנו חיים, שאנשים מדמים שהם מאושרים, ולא בדיוק מדמים, וכו' וכו', יש הרבה מה לדבר. כל זה מה? זה פתאום איזו השתלטות של היצר הרע, של כוח המדמה, שאולי הוא היצר הרע הכי קשה והכי מסוכן שיש. אבל הכל בהשגחה אלוקית מדויקת, אז למה זה רע? למה הקדוש ברוך הוא מעורר? הרי הכל בהנהגה אלוהית, אז למה הקדוש ברוך הוא מעורר את הכוח המדמה דווקא בתקופת גאולה האחרונה? אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, עצת השם היא להשלים את כוח המדמה, כלומר לתת מקום וביטוי והופעת חיים לאותו כוח מדמה, מפני שהוא בסיס לרוח העליון שיופיע עליו. שהרוח העליון זה בהמשך להגיד רוח קודש, מלכה משיחה, אני קורא עוד משפט אחד, על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תיאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ואפשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם. טוב, האם הרב מדבר על המדמה האלוהי? לא. סליחה, האם הרמב״ם מדבר על המדמה האלוהי? לא. לכן הרמב״ם לא עסוק בכל החשבונות האלה. הרמב״ם עסוק רק להחזיר לנו שבנפש האדם יש כוח מדמה, שהרב אומר קודם כל העתקה של הקיים, ואת הרכבה של הקיים, ג' האם אפשר להרכיב דבר שהוא לא קיים? נפקמינה, עכשיו אני חושב יותר בעוד גם מה שאמרנו ביום חמישי, נפקמינה, האם יש באדם כוח שמסוגל לצאת אל הפועל כשהוא מעבר למציאות הנתונה, שמציאות הנתונה היא א', חושים, וב', שכל, שעוד לא הגענו אליו, עוד לא הגענו אליו. אז המדברים אמרו שלא, שכוח המדמה הוא בתוך הגבולות של העולם, ולכן הם חשבו שאולי המדמה זה גם חלק מהעולם, לכן גם היום אנשים מדמיינים דברים שחושבים שזה נכון. כן? בכל מיני תחומים. או שהרמב"ם אומר, זו טעות קשה. כוח המדמה זה איזשהו ממד, אפילו בנפש האדם, אני לא מדבר על הנשמה, זה ודאי, אבל אפילו בנפש האדם, שהוא ממד שמסוגל להוציא את האדם מגבולות הגזרה של המציאות. בסדר? מבחינת שמונה פרקים, כל מה שאמרנו בעשר דקות רבע שהאחרונה, מיותר. אבל רק כדי שנדע על מה הרמב"ם מדבר. הרמב"ם מדבר על כוח המדמה שבנפש. על מה הרמב"ם לא מדבר? על כוח המדמה שבנשמה. על מה הרמב"ם לא מדבר? מדוע בתקופת גאולה מתעורר כוח מדמה. כל זה, זה לא הנושא של שמונה פרקים. הנושא של שמונה פרקים זה להכיר כוח בנפש שנקרא דמיון. זהו.
למקום אחר הרמב"ם מדבר.
למורה נבוכים הוא מדבר על זה הרבה. זה לא הנושא פה. זה לא הנושא בשמונה פרקים. מי שרוצה הרחבה של הסוגיות האלה, אז קודם כל בהוצאה של הרב שילת, אני חושב שהוא מרחיב את הדיבור על כל הסוגיה הזאת, ואת פסקאות קשות ולא קלות בכלל, יש באורות הקודש כרך ב' וגם באורות הקודש כרך ג', יש שם פרקים ארוכים מאוד בסוגיית כוח המדמה, בלי קשר לרמב"ם. הכל קשור, אבל שם אפשר לקבל קצת יותר תמונה כוללת. מי שרוצה, אז אולי קצת יותר קל, גם בעין היה, בסוגיית החלומות, עין היה ברכות ב', כשהרב מדבר שם על סוגיית החלומות, אז שם הרב קצת מכניס את החשבון. מדף נ"ט וצפון. יש הרבה... איפה? כאילו מה נדבר? איפה? ג' ג' לא תוכל. טוב. עד לכאן כוח המדמה, למרות שאני אומר עוד פעם, אמרנו מעט מהמעט של המעט של הסוגיה הזאת. לא בדיוק. כלומר, אנחנו חיים בתקופה שהדמיון והשכלי, המדמה והשכלי הולכים ביחד, ואנחנו חיים בדמיון פרדוקס הזה, שמצד אחד זה מאוד שכלי, זה מאוד מדעי, זה מאוד מדויק, ומצד שני, זה מאוד דמיוני, זה מאוד תיאורטי ומאוד לא מדויק. טוב, זה סוגיות שלמות, אני לא רוצה... בואו נהיה מכוונים לרמב״ם. הרמב״ם לימד אותנו שני דברים. א', תדע לך שהדמיון מורכב משלושה ממדים. א', העתקה של המציאות. ב', הרכבה של דברים שהעתקת מהמציאות. ג', הרכבה של דברים שהמציאות לא יכולה להיות כמוה. זה הנקודה הראשונה. ב', וכאן יש לנו ויכוח גדול עם כל משיטות פילוסופיות, האם מה שהדמיון יכול לדמיין יכול להיות. הסברנו את המחלוקת העקרונית, מה בעצם שורש המחלוקת, האם יש באדם כוח שמסוגל לשחרר אותו מהמציאות ולחבר אותו לצוממד שהרבה למעלה מהמציאות, שעשי כמובן יהיה הדמיון הנשמתי שהוא הנבואה, שזה הרמב"ם פה לא מדבר עליו, או שלא, או שגם כוח המדמה הוא עדיין בתוך גבול הגדר של העולם, ולכן כל מה שאתה מדמה אפשרי. אומר הרמב"ם, לא, כל מה שאתה מדמה או חלק מה שאתה מדמה נמנע האפשרי, הוא לא אפשרי.
המציאות מראה שיש דברים
שברור
שהם...
אוקיי, אז
הרמב"ם
צדק.
אבל
הרמב"ם
מסדר את עצמו.
למה?
אבל זה לא פשוט,
כאילו,
איך
פילוסופט אוהב דבר
כזה, דבר בסיסי, כאילו, איך
יכול להיות שכרגע עוד לא הגעתי לחשוף את הבהמה עם אלף עיניים ממספינת ברזל בצבא האוויר, ואדם שראש המשמעים עוד לא הכרתי את זה. כשאני אגיע לחיות במקום אחר ואני אגלה בני אדם אחרים, אז שם אני אגלה את זה. טוב, בואו נתקדם רבותיי, קדימה הלאה. והחלק המתעורר, יש לנו משימה לסיים פרק א' עד סוף הזמן. אם אתם תסתכלו על לוח השנה, אין לנו עוד הרבה ימים להיפגש עד סוף הזמן. בסדר, לא נתחיל עכשיו לפרוט. לפרוט את זה אחר כך. בואו נתקדם. הלאה, החלק המתעורר. החלק המתעורר גם זה, החלק המתעורר הזה נקרא אצלנו רצון. גם בסוגיית הרצון יש כל מיני סוגים של רצון. עכשיו אני רוצה להגיד אולי שניים או שלושה ממדים של רצון. קודם כל, הרצון האלוהי שבאדם. עשה רצונך רצונו. על הרצון האלוהי הזה, הרמב״ם פה לא מדבר בכלל. בסדר? הרב אולי יקרא לו הרצון הפנימי, הרצון המהותי, כל מיני הגדרות. בסדר? הרצון, אני לא יכול לצאת. על זה הרמב״ם פה לא מדבר. מצד שני, יש רצון שנקרא רצון מעשי. רצון מעשי זה הרצון שהוא כבר ממש התחלת המעשה. זה הרמב״ם יגיד משהו. בין הרצון הפנימי, הייתי אומר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. שם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אז זה הרצון האלוהי הטהור, הצרוף. לבין הרצון המעשי, שהוא כבר ממש הביטוי אותו במעשה. כבר נסביר. יש רצונות, נקרא להם נפשיים, שהרמב״ם קורא לו, לרצון הזה, מתעורר ותכף ננסה להבין למה. אז בואו נלך לפי הרמב״ם. החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו השתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, או אם עשהו. בואו נקרא את כל הקטע הזה. ומזה הכוח יבוא אל פעולות, בקשה דבר, או והבריחה ממנו. ובחילה דבר אחד, או התרחק ממנו. והכעס והרצון והפחד והגבורה והאכזריות והרחמנות והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים, כבר נסביר. וכלי זה הכוח, כל עברי הגוף. וכוח היד, הלקיחת דבר ומגיעתו, וכוח הרגל על הליכה, וכוח העין על הריאות, וכוח הלב להתגבר ולראות בית הפחד. וכן שאר עברי הגוף הנראים והנסתרים, הם וכוחותיהם כולם כלים לזה הכוח, כולם כלים, סליחה, לזה הכוח המתעורר. למה הרמב״ם קרא קודם כל לרצון המתעורר? המשפט הראשון מסביר את זה. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או עם הסביבה. בואו ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? אני הולך כאילו למקום שהוא לא שייך, למרות שהוא שייך נראה בהמשך. אדם למד איזושהי ידיעה, התחדשה לו ידיעה, בסדר? עכשיו, הידיעה הזאת יכולה להיות מחוץ לעולם הרצונות שלו. עוד איזו ידיעה יבשה שנמצאת בין הידיעות הכוללות שיש לו בתאי המוח, בסדר? אבל ישנן ידיעות שהן לא נשארות במדרגת הידיעה, אלא הן יוצרות איזה זעזוע נפשי. הזעזוע הנפשי הזה יכול להיות חיובי, אני רוצה להיות קשור לידיעה הזאת באיזושהי צורה. יכול להיות שלילי, אני רוצה להיות לא קשור לידיעה הזאת באיזושהי צורה. זאת אומרת, הרצון זה איזשהו כוח פנימי בנפש האדם, שגם אותו קשה להסביר, גם הרב באות הקודש, הוא מדבר על הדימיון, מדבר על הרצון. הרצון, השכל והדימיון, הרב מדבר בהרבה מקומות על היחס בין המשולש הזה. בכל אופן, כשאדם מתעורר לחבר בין עולם פנימי, זה יכול להיות ברמת הנשמה רוחנית, ברמת המחשב השכלי, לבין המציאות, לעשות, לפעול וכו', כשיש איזה סוג של קשר, של יחס, בין עולם פנימי לעולם חיצוני, בין נקרא זה נשמה ומחשבה, לבין פעולה ועשייה, מי שאחראי על החיבור בין שני הממדים האלה, זה הרצון. זאת אומרת, כשאני אומר אני רוצה, מה זה אני רוצה? יש באדם איזושהי תשוקה, איזה שהם כיסופים, כמו שכאן הוא קורא לזה, שתפק ויחשוף, לאיזשהו ביטוי, לאו דווקא מעשי, כן, אבל לאיזשהו ביטוי במציאות. עוד פעם, הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד. יש דבר מסוים שכשאני רוצה להיות מחובר אליו באיזושהי צורה, זה יכול להיות ברעיון, זה יכול להיות בחלום, זה יכול להיות בדמיון, זה יכול להיות בפעולה, זה יכול להיות בכל מיני ביטויים, כשאני רוצה להיות מחובר לדבר הזה, שייך לדבר הזה, יחס של זיקה והזדהות לדבר הזה, זה נקרא רצון. אחת השאלות הכי קשות בפילוסופיה זה איך להגדיר את הרצון. לכן אל תצפו ממני שבחמש דקות אני אגדיר את הרצון. אחד אמר, הרצון זה האני של האדם. תודה רבה, מה זה האני הזה? כאן הוא מהרמב"ם, הרצון זה הכוח המתעורר. אני מנסה להסביר. לפעמים אדם יכול לפגוש דברים במציאות, אם זה במחשבות שלו, והוא לא מתעורר לדבר הזה. למשל, אני עכשיו רואה את המעקה כאן למעלה, בעזרת משהו. יפה. האם זה מעורר אותי למשהו? לא, אין לי חשק לעשות על סנפלינג, אין לי חשק לקחת את הבילון הזה ולשים אצלי באוטו, אני יודע, לא, אין לי. לא התעורר אצלי שום דבר ביחס לבילון הזה כרגע. עולם מעקה הזה. בסדר, אז יש לי ידיעה שיש כאן בעד על ברזל, נקרא מעקה, בילון וכו', אבל אין לי שום שייכות אל הדבר הזה. רצון זה בעצם ההתעוררות של האדם הסובייקטיבי, עכשיו אולי הגדרה יותר טובה, ההתעוררות של האדם הסובייקטיבי אל הדבר האובייקטיבי. כל זמן שהאובייקטיבי נשאר מחוץ לאדם, אני לא יכול להגיד שיש לו רצון ביחס לזה. למשל, כמו הדוגמה הראשונה שאמרנו, למשל, ידיעה שכלית. אדם לומד, אני יודע שלדבר הזה קוראים מעקה, ויש פה וילון, וזה עזרת נשים. עוד ידיעה שמונחת אצלי כרגע פה, בקופסה. בסדר. מה נפקא מינה להתעוררות הרצון שלי? אין אף פעם. אז כשהמציאות הסובייקטיבית של האדם נפגשת עם המציאות האובייקטיבית מחוץ לו, והמציאות האובייקטיבית מטלטלת, מזעזעת, יוצרת יחס, אובייקטיבית הכוונה חיצונית לו, שזה יוצר יחס אליו, בין חיובי, בין שלילי, זה בכלל לא משנה, אז הרצון יתעורר. הרב כותב באורות הקודש, אני לא רוצה באמת יותר לפתוח גם את הסוגיה הזאת, שיות והרצון של האדם הוא אינסופי, כמו הרמב"ם בשמונה פרקים, הדמיון של האדם הוא אינסופי, כי אתה יכול לדמיין גם את הנמנע ולא רק את האפשר, לכן זאת ההוכחה שהכוח היותר עליון מצד המהות הנשמתית שיש באדם, זה הרצון שלו. אני אומר את זה בשפה אחרת, אומר הרב, הרצון של האדם זה קרן של השמש הגדולה של הרצון האלוהי. כי עצם זה שאדם יכול לרצות גם מה שלא בתחום השגתו בכלל, כלומר, עצם זה שיש בה רצון במה שהוא אינסופי, אז זה מראה שזה לא מתחיל במציאות בכלל. זה מקור אחר. אבל בואו נעזוב את זה. הרצון, אני רוצה לחזור אליהם. הרצון זה אותו ממד בנפש שמתעורר לעומת דבר אובייקטיבי שעומד מחוץ לאדם. יש הרבה דברים שעומדים מחוץ לנו שאנחנו לא מתעוררים עליהם. זאת עובדה. ואז אני אומר באמת, אין לי ביחס לזה רצון. בסדר? נמצא פה ופלה. יפה. אני באתי עכשיו מכינה מטיפול שיניים. אין לי שום התעוררות לוופלה הזה עכשיו. יכול להיות שאם לא הייתי לפני טיפול, אחרי טיפול שיניים, אולי הייתה לי התעוררות. אין לי שום התעוררות. יש לי ידיעה ופלה, יש לי ידיעה שיניים, זה יוצר חוסר התעוררות. רגע, שנייה. בוא נתלהב מהדוגמה. זה חוסר, חוסר יחס. המתעורר יוצר איזושהי זיקה, איזשהו יחס, איזשהו קשר בין הבפלה, בין הבפלה האובייקטיבי, בפלה, בין הבפלה הסובייקטיבית לבין, סליחה, בין הבפלה האובייקטיבי לבין האני הסובייקטיבי שלי. האני זה סובייקטיבי, אני. אין לי שום יחס עכשיו. כשהרצון מופיע, כלומר, כשהמתעורר מתעורר, דרך אגב, עכשיו אני חושב איזה מילה, תחשבו רגע על הרמב״ם, איזה מילה הוא מצא, המתעורר, זה אדיר, זה מדויק.
אני חושב שזה
סובייקטיבי. בדיוק, כשאני נפגש עם מציאות אובייקטיבית, שהופכת מבחינתי להיות סובייקטיבית, זה נקרא שהתעוררתי למציאות האובייקטיבית הזאת, כי כרגע מבחינתי סובייקטיבי. ולכן כל דבר שהוא אובייקטיבי מבחוץ והוא שיהיה אובייקטיבי, שם אין כלפיו רצון. כל דבר שהאני שלי התעורר כלפיו, הסובייקטיבי שלי יש לו זיקה כלפיו, זה מראה שהמתעורר מתעורר. לכן יש הרבה אנשים שהם לא מתעוררים מכלום. באמת, ברמה הנפשית אני מדבר, לא בבוקר. למרות שההתעוררות בבוקר זה קשור להתעוררות הנפשית, כן, אבל זה לא מצחיק בכלל. כי הם קפואים. יש הרבה אנשים שהם קוראים לזה מחוספסים, קשוחים, אדישים, אטומים וכו'. יש איזה מין חומה שהם בנו בתוכה, באמת, ביחס למציאויות סובייקטיביות חיצוניות, שלא עושה להם כלום. אין כלום, האדם בסוף הוא כן מושפע.
יש תמיד.
כן, אבל באופן יחסי, באופן יחסי.
בדרך כלל זה אנשים הרבה יותר רגישים, שבגלל שהם נפגעו, זה לא
נפגעו. או להפך, או בדרך, או שאלה אנשים שכוחות נפש אחרים שולטים בהם, כמו הכוח השמאלי. המחלה הכי קשה של השכל, זה שהוא חוסם את הרצון. את הרצון. המחלה הקשה ביותר של השכל, זה שהאדם קולט שכלים אובייקטיביים.
אבל את הרצון תמיד יש לו במקום.
שלא מעוררים אצלו, זה סוג של יתרון, נגיע לשיחים לדבר על זה. סליחה, שלא, אותם שכלים אובייקטיביים, לא מעוררים אצלו איזה יחס סובייקטיבי שלא כלפיהם. ואז הוא חסום. לכן ההגדרה של הרמב״ם, מתעורר, היא הגדרה נפלאה. באמת, מי אני שאני אגיד על הרמב״ם נפלא, אבל הגדרה קרובה לעני העצמי הזה, אם אפשר לומר את זה ככה. אז עוד פעם, החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, או ימסעו. רגע, 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 עוד משפט אחד. לכן, יצירת יחס נפשי פנימי כלפי דבר אובייקטיבי, שהוא הופך מבחינתי להיות סובייקטיבי, בין באופן חיובי, בין באופן שלילי, זה נקרא רצון. עוד משפט אחד חשוב לי מאוד להגיד להמשך. רגע, לא, זה הרצון הנפשי. עכשיו, הרצון הזה, כדי שהוא יצא אל הפועל, אז צריך להיות, צריכה להיות פעולה. אבל לא להתבלבל, לכן הרמב"ם אומר, ומזה הכוח יבוא אל פעולות. כלומר, מי שחושב שהרצון של האדם זה הפעולות שהוא עושה, אני רוצה לאכול ופלה. שלחתי את היד, הרמתי את הוופלה, עשיתי פעולת אכילה. יפה. זה לא נקרא רצון. הרצון זה לא להרים את הוופלה ביד ולאכול אותו. זו תוצאה של הרצון. לכן כל הפעולות המעשיות הם לא הרצון בנפש האדם. הם גילוי, הם ביטוי, הם תוצאה של הרצון שלו. הרצון של האדם זה היחס הנפשי, הזיקה, שמשהו אצלו מבפנים יתלטל והזדעזע, בין באופן חיובי, בין באופן שלילי, זה לא משנה. בין אם הוא רוצה להתקרב לדבר הזה, להיות שייך אליו, בין אם הוא רוצה להתרחק מהדבר הזה, להיות מנוע ממנו. זה לא משנה.
אבל
כל... רגע, רגע, המשפט הזה הוא חשוב מאוד, שנייה. כל הפעולות המעשיות שיעברו בדרך כלל, דרך זה הרמה אומר בהמשך, דרך עברי הגוף, ידיים, רגליים, לא משנה, זה ביטויים של הרצון, זה לא הרצון. זה לא הרצון. ולכן, לא, ולכן חשוב מאוד ש... אני רוצה רגע לחבר את זה לבית המדרש, למרות שזה לא קשור לשמונה פרקים. היות והרצון הוא הפנימי שבאדם, והמעשה הוא הפעולה החיצונית של הרצון הזה, לכן מבחינת האמת, המעשה הוא הרבה פחות בעל מעלה מאשר הרצון. אני אומר עכשיו משפט מזעזע. פחות חשוב שאדם יושב עכשיו וילמד פה, יותר חשוב שהוא ירצה ללמוד פה. כלומר, לא בטוח שמי שכרגע נמצא פה ולומד, הקשר שלו מבחינה פנימית לדבר שהוא לומד, הוא יותר עמוק ממי שתכנן להגיע ללימוד הזה עכשיו, ונתקע באיזה פקק בעלייה לירושלים ולא הגיע. אז תגידו, אה, אם ככה, בוא נתקע בפקקים מתל אביב, השפת הים יותר טוב, לא? אני רוצה להגיע. לא. לכן אמרתי, הרצון שלנו צריך להיות רצון פנימי אלוהי, רצון פנימי נפשי, ורצון מעשי שיביא בסוף למעשה, לפעולה. בסוף צריכים לשבת פה ללמוד תורה. אין ברירה. אבל מבחינת היחס, הרצון באדם זה לא התוצאה המעשית שהוא פועל אותה, אלא זה השייכות שלו, השייכות הסובייקטיבית שלו לממד האובייקטיבי שאליו הוא רוצה
להתבטא. להתבטא במעשים, אבל
עכשיו ברור שהרצון צריך להתבטא במעשים, לכן הרב יגדיר שיש רצון פנימי ויש רצון מעשי. הרצון הפנימי זה יותר קרוב אל המהות, הרצון המעשי זה יותר קרוב אל המציאות. לכן לא להתבלבל, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בכתבי הרב, שהרב מזכיר את המילה רצון, 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 מדבר על כל מיני צדדים של רצון, לא רק שני אלה, אבל ודאי, זה החילוק הכי בסיסי, הרצון הפנימי והרצון המעשי. יכול למשל להיות שהרצון הפנימי של האדם זה להיות שייך לטוב, והרצון המעשי של האדם זה להיות שייך לרע. מאוד יכול להיות, בלי קשר לאלוהים בכלל, מדבר כרגע ברמה הכי טבעית, הכי פשוטה. לכן, עוד פעם, החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק לרסוף האדם לדבר אחד או אם עשהו. גם מאיסה, התרחקות, זה סוג של יחס אובייקטיבי. אני מואס בדבר הזה, כלומר יש ביני לבינו איזשהו סוג של יחס. כן, אני אולי אתן דוגמה לא טובה. היא טובה בדוגמה, אבל היא לא טובה במציאות. כן? למשל, יכולים להיות שלושה מצבים בין איש לאשתו. מצב אחד של רצון אחד כלפי השני, מדברים, מתקשרים. הרצון הזה יכול להיות חיובי, כלומר, מדברים חיובית אחד עם השני, הוא יכול להיות שלילי, רבים אחד עם השני, ויכול להיות גם מצב שלישי, שהוא חוסר תקשורת, חוסר יחס. אז מה עדיף? עדיף שנריב כל היום אחד בשני, או עדיף שפשוט נחיה אחד ליד השני ובכלל לא תקשר? אבל ברור שעדיף שנועב, אבל בגדול, כלומר, ברגע שאתה שם איזה חיץ, איזה מחיצה, בין שני ממדים, אתה כביכול אומר, כל אחד נשאר באובייקטיביות שלו, אין יחס אובייקטיבי אחד כלפי חברות. דרך אגב, תדעו לכם, שלא נדע, המצב הזה זה המצב הכי גרוע בזוגיות. שלא מתקשר. יש היום בעולם הפסיכולוגיה, בעולם הפסיכולוגיה יש היום ככה דיונים ארוכים, כבר לא היום, הרבה שנים. למשל, כל זוגיות יש בה מורכבויות וכו'. האם, אני אגיד את זה בשפה של פסיכולוגיה, כן? האם מותר ללכת לישון אחרי מריבה כשלא מדברים ונקום בבוקר ונגיד בעזרת השם בוקר חדש הכל ישתנה, או אין דבר כזה, עושים סדר בלילה עד שלא שוב פעם מרגישים יחס סובייקטיבי אחד לשני, לא הולכים לישון כל הלילה ערים? כל הלילה ערים. אז אני הריני להודיע לכם שזאת סוגיה. עכשיו אותה השיטה שאומרת שלא הולכים לישון עד שיוצרים יחס סובייקטיבי היא סוגיה מאוד עמוקה, הסוגיה הזאת. היא בעצם אומרת, א' ב' ביחס בין, בין, בין אדם לזולתו, לא משנה אם זולתו זה אדם אחר או מציאות או חפץ, לא משנה שכאן מדובר על בין איש לאשתו. הממד הכי בסיסי בין אדם לזולתו זה יצירת יחס אובייקטיבי. ויצירת היחס הסובייקטיבי הזה, היא לא יכולה לצאת לפועל כשלא מדובר. ולכן עדיף ללכת מתוך מריבה, מאשר ללכת מתוך... איך יקרא לזה? אדישות. אדישות, אטימות. טוב, בסדר, אני אתן דוגמה. לכן, אנחנו עדיין באמצע ברשותכם. החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק בסוף האדם לדבר אחד או אם עשהו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות. בקשת דבר. בקשת דבר כאן הרבה מדבר על זה ברמה המעשית, שאדם לא רק רוצה, הוא עושה פעולות בשביל זה. תכף להגיד באיזה כלים הוא עושה זה. והבריחה ממנו, הוא בחירה דבר אחד, או התרחק ממנו. אני מדלק רגע על והכעס והרצון לעזוב את זה. הוא כלי, זה הכוח, כל עברי הגוף. זאת אומרת, יש את כוח ההשתוקקות, יש את כוח הפעולה, ויש את עבר הגוף שהוא פועל את אותה פעולה. זה הסדר. השתוקקות הנפש, יצירת יחס אובייקטיבי, פעולה, כשהגוף הוא פועל את הפעולה הזאת. גוף זה גם יכול להיות דיבור, זה לא משנה. כן? כן.
ההבדל באמת בין שני החלקים, זאת אומרת, בין החלק המקורי לבין החלק המדמה, שהחלק המדמה לעולם לא ישיג את אותו הדבר, וגם לא בא לידי ביטוי בגוף, לעומת החלק המקורי.
אני רוצה לענות לך תשובה שהיא לא נכונה. מה הקשר בין המקורי למדמה עכשיו?
בחלק המדמה הוא אומר שאתה בעצם רוצה איזשהו משהו שהוא בלתי ניתן להשגה.
פגשת את המילה רוצה במדמה? אני אסכח את המילה רוצה?
לא.
לא אמרתי את
זה.
לא,
לא.
משה, לא. ברור שנפש האדם אחת ויש... אני חי צודק. ברור שנפש האדם אחת ויש יחס. דבר על זה. אבל בוא לא נערבב כרגע בין הרצון לבין הדמיון. הדמיון, אני מעדיף אפילו להגיד ברמה הכי פשוטה. דמיון זה כשאני ראיתי מראה חושי. יש כוח בנפשי שיכול להעתיק את המראה הזה לאחר שהוא נעלם לי ממראה העיניים, נקרא זה זיכרון. ורצון זה כשאני פוגש דבר מסוים, יש לי אליו יחס סובייקטיבי. זהו, מספיק. בשביל להבין את שתי המחלקות השונות בין הדמיון לבין הרצון, זה מספיק. זה שני קווים מקבילים, לא אומר לא נפגשים, אבל אלה שני קווים. בואו ננוע כרגע על ציר הרצון, אנחנו עכשיו ברצון.
אמרנו השתוקקות פעולה ומה שקשור?
ועברי הגוף שמבטאים את הפעולה.
תוך כדי, זה בשני בעצם.
אם אני מנסה לסדר מהפנים, החוצה יש רצון אלוקי, רצון נפשי, חלק מתעורר, זה רצון מעשי?
הייתי מעדיף ככה להגיד, רצון אלוקי שהרמב"ם לא מדבר עליו פה, רצון נפשי שזה משהו פה ישתוקק בסוף, רצון מעשי זה משהו מזה הכוח יבוא את פעולות, ופעולה ממש, מעשה ממש, שזה עברי הגוף שהם הכלים לגלות את אותה פעולה. לגלות את אותו רצון.
אז מה זה חלק המתעורר? אמרת שהוא בין
הנפשי למעשה? לא, המתעורר זה הנפשי.
זה הנפשי.
זה הרצון עצמו. הרצון עצמו זה ההתערבות הפנימית.
עכשיו, כשעובדים על מידות, על מה עובדים על הרצון הנפשי?
אומר לי, רגע, רגע, אני מתחיל להבין מה קורה פה. הרמב"ם, תראו איזה רמב"ם יש לנו בו. הרמב"ם, פרק א', מה שנקרא, הכרת המחנה. מה שנקרא, אנחנו מכירים את העסק. פרק ב', זה בדיוק. מה הפרק ב' יעסוק? באיזה כוח מכוחות הנפש נמצא עולם המוסר, נמצאות המידות. אחר כך הוא דבר באיזה חלק מכוחות הנפש נמצאות המצוות. זה בדיוק. כלומר, מיר לי, רגע, רגע, מתחיל פה לסימון. האם המצוות שייכות אל הדמיון? האם המצוות שייכות אל הרצון? האם המצוות שייכות אל הזן? האם המצוות שייכות אל הסיפור?
תלוי במה יש לך רצון, זה מה לא.
לא יודע, פרק ב'. אני עכשיו בהכרת כוחות הנפש, אני עדיין לא אמצא בכלל בשלב, איפה המידות ממוקמות. זה בדיוק הנושא של פרק ב'. איפה ממוקמות המידות, איפה ממוקמות המצוות. דרך אגב, לפרק ב' ישנה משמעות אדירה, מרחיקת לכת מאוד, לכל המהלך המוסרי והאלוקי של האדם. כי אם למשל הרמב"ם יגיד שהמצוות והעבירות לא נמצאות בחלק מסוים את חלקי הנפש, או יגיד שהעמידות לא נמצאות בחלק, אז עיקר העבודה לא נמצא שם. נמצא בחלקי נפש אחרים. זה לא שחלקי הנפש האלה שהם לא נמצאים שם, העמידות והמצוות, זה לא מה שהם החשובים. אבל ביחס לנושא הזה, הם פחות חשובים.
נשמע כאילו המתעורר הוא נפעל.
לא יודע. אני כרגע בהגדרות. כרגע לא יודע איפה העמידות נמצאות. זאת שאלה חשובה. הרמב״ם פה לא אומר מה מעורר. הרמב״ם אומר יש באדם ממד סובייקטיבי שכשהוא יפגוש אובייקטיבי משהו אצלו יכול להתעורר.
אבל אמרנו הרב שהשכל מעורר, לא?
זה יכול להיות שכל, זה יכול להיות חושים, זה יכול להיות הרבה דברים. בסדר? אדם הולך ברחוב, רואה מכונית יפה, אומר, הייתי רוצה שתהיה לי מכונית יפה.
אבל זה רצון?
יפה. אומר אסף, אומר אביחי, רגע, האדם הזה יש לו איזה שכל ראשון. השכל שלו אומר, תשמע, אדם, מכונית, כדאי שיהיה ביניכם קשר. ב', מכונית חדשה, עוד יותר טוב, פחות מוסר. ג', מכונית יפה, עוד יותר, כבוד, וכו'. מסקנה, הרצון מתעורר מכונית יפה. אז אומרים אביחי ואסף בצדק, אני מבין, עצוב פרק א', מה שהרמב"ם אומר, שארבעת החלקים, כולל המתעורר, הם חומר, והשכל, להם צורה. זאת אומרת, ארבעת הממדים האלה זה בעצם מציאות גולמית, שמה שמעורר אותם זה בעצם כוח השכלי שעוד לא הגדרנו אותם. נכון. לכן הוא יצוי הרציור, ניתן דוגמה טובה, אבל היא מטופשת לחלוטין, בסדר? הוא יצוי הרציור, שאתה תיתן לילד קטן שלא מבין כלום, בסדר? תיתן לו ופלה מול שטר מנייר של מיליון יורו. בסדר? מה הילד ייקח? את הוופלה. ברור. מה חסר לו? שכל. כלומר, למה הוא יתעורר? למה שהשכל הקטן שלו מבין שהוא חשוב.
יש לנו רצונות נגד השכל.
זה לא בדיוק המשפט הזה, זה לא נכון. אנחנו נדבר על זה. רצונות נגד השכל זה בדיוק המשבר של פרק א'. כלומר, לא יכול... אתה הוכיח, אני גם יודע, אני גם בן אדם כמוך, בסדר, אני לא מלך, בסדר, כלומר. אנחנו נדבר על זה, בוא נשמור את זה. שואל. שי, יש לנו עובדה מעשית, יש לנו רצונות נגד השכל. אז אם הרב בסוף פרק א' לא למד, הוא אומר שהשכל צורה לרצון שהוא החומר, אז יכול להיות שהרצון שלי רוצה משהו, הוא נגד השכל. עובדה, אני רוצה משהו נגד השכל. אז אנחנו נברר על איזה שכל מדובר, שהרצון יהיה המשכו, ולא הרצון יהיה מתנגדו. בסדר?
רגע, אם הרצון גורם לפעולות, אבל הפעולות לא תמיד מעידות על הרצון.
זה נכון.
בעצם
אתה
דבר כמו שאומר.
נכון. ההערה של אסף, היא משלימה את ההערה של שי, שכמו שלא תמיד השכל מעורר את הרצון, לא תמיד הרצון יוצא לפעולות, ולא תמיד הפעולות מגלות על הרצון. אז איפה בעצם המשבר נמצא?
זה בעיה, אבל בין אדם שלו.
אני רוצה להגיד, רגע, הגענו עכשיו לנקודה מאוד חשובה. האדם בגדול, בגדול, ממש לא מדויק, בואו נשים את המדמה בצד, בואו נשים כרגע את הזן והמרגיש אפילו בצד, נדבר רק שכל, רצון, מעשים. אפילו רק על זה, בסדר? אומר עכשיו, למדתי, סברה פשוטה, שהמעשים הם תוצאה של הרצון, והרצון הם תוצאה של השכל. אז איך אנחנו מסבירים לעצמנו, אם שכל יוביל לרצון, יוביל לפעולה, זאת אומרת שפעולה, תוצאה של רצון, תוצאה של שכל. של אסף, אני לא מבין למה במשולש הזה, שכל, רצון, מעשה, יש כל כך הרבה, איך זה נקרא, טיקים, טיקים באמצע. למה לא כל דבר שאני מבין אני רוצה? למה לא כל דבר שאני מבין אני רוצה אני עושה? למה לא כל מעשה שאני עושה נובע מרצון? למה לא כל רצון שאני רוצה נובע משכל? יש פה בצנרת הזאת של שכל, רצון, מעשה, שאמורה הייתה להיות צנרת אחדותית, זה אמור להיות חלק, המהלך הזה. למה באמת המהלך הזה הוא כל כך? אני אגיד לך אפילו יותר ברור את זה. המשברים הכי קשים של האדם זה בדיוק פה. פה נמצא משברים. למה מה שאני יודע אני לא רוצה? למה מה שאני רוצה לא עושה? למה מה שאני עושה זה בעצם מה שאני רוצה? למה מה שאני רוצה זה בעצם מה שאני יודע? אלה המשברים הכי קשים של החיים שלנו.
אני לא יודע. אם אתה יודע, אז אתה עושה.
אני לא יודע.
אתה יכול לתת פתאום. רגע, אני לא יודע. רגע, ידיעה זאת הידיעה.
לא, ידיעה זאת הכרה שכלית. אני יודע שיש שם גילום שנקרא מה.
זה חוכמה.
עכשיו אני אגדרתי מה זה בחורה נקייה?
לא, בדף עם השיעור שם.
אבל שאתה שיעור עוד עכשיו.
אבל עשינו את זה כמו שתי שיעורים, זה מתבסס על זה. חוכמה, בינה ודעת.
לא, אז אתה אומר, אומר אסף, אדם שנמצא בדעת ולא בחוכמה, אז מלא, דעת שווה רצון שווה פעולה.
נכון.
מי אמר שאתה לא צודק? בסדר. אבל אנחנו לא שם.
אני לא אמור לשם.
כשנגיע לדעת.
לא, אני לא מחפש להיות צודק.
רבותיי, דעת שווה שכל רצון פעולה. כל זה נקרא דעת. שכל רצון פעולה שווה דעת.
שם חיבור אמרנו.
זה חיבור, שכל רצון דעת, שהכל מחובר.
ויש חוכמה שזה לא, זה לא
רצון. לא, יפה, לכן דעת שווה שכל רצון פעולה. זה נקרא דעת. אם היינו בעולם של דעת, עץ הדעת, היה עולם אחר. זה גן עדן, עץ הדעת.
אין לנו פה מצב של דעת.
אנחנו שואפים לתקן את הדעת.
אנחנו מגיעים בסופו של דבר לדעת.
בסוף נגיע, רבותיי, סתינו מהנושא.
אני רוצה לבד מה זה רצון,
הרצון זה מה שהופך אותך להיות סובייקטיבי ביחס למציאות שחיצונית לך שהיא אובייקטיבית. זהו. השעה עכשיו 14 דקות ל-5. יפה. האם החוכמה השכלית הזאת, שהשעון עכשיו אומר 14 דקות ל-5, האם זה מעורר אותך למשהו?
לא.
צריך
להכין קפה ולעבור לקוזר.
לא, 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 אני לא רומז לכלום, אני שוב לא צינות. האם זה מעורר אותך למשהו?
רק שאמרת את זה.
כן. כן, דרך אגב, דרך אגב, סליחה רגע, סליחה שנייה רגע. מה התאריך היום אמרנו?
כבד.
כבד ב?
באלול.
באלול. כבד באלול. לפני חודש, כבד אב. הייתי מדבר עם הסב בטלפון. אומר לו השעה 14 דקות לחמש. זה עושה לו משהו? לא בטוח. אז מה זה השתנה? מה השתנה? השעון פה, אותה שעה, אני אומר לו על השעה, מה השתנה? רק רוצה להראות, רק רוצה, לא, למה אני חותך? אני רוצה להראות. לא, לא, רגע, לא, 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 לא.
ממש
לא. לא, לא. אני רוצה להראות. אני רוצה להראות שזה שאני אובייקטיבי א', וזה שהשעון אובייקטיבי ב', המפגש בינינו, 14 דקות לחמש, לא תמיד יוליד איזשהו ממד סובייקטיבי של רצון. יכול להיות שאני אשאר אובייקטיבי ביחס לשעון. בכבד ביד יכול להיות שב-14 דקות לחמש נשארתי אני והוא אובייקטיביים אחד מול השני. אטומים. אוקיי, אני רק רוצה להראות שההתעוררות הסובייקטיבית של האובייקטיבי שלי אל מול מציאות אובייקטיבית אחרת, ההתעוררות הסובייקטיבית שלי היא לא טוטלית, היא לא מוחלטת, היא לא קפואה. זה תלוי בהרבה גורמים. צריך לומר, לא, אני רוצה להוציא עיקרון. לא, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. לא כל מפגש בין אובייקטיבי לאובייקטיבי ייצור סובייקטיביות. יפה. כשתיווצר הסובייקטיביות הזאת, זאת אומרת שאני אובייקטיבי, מפגש עם אובייקטיבי אחר, וזה מעורר אצלי משהו שהופך אותי לסובייקטיבי כלפי האובייקטיבי הזה, זה נקרא רצון. זה נקרא מתעורר. חבר'ה, זה יצירת יחס, זה זיקה. התקדמנו? התקדמנו. רצון זה יצירת יחס בין שני ממדים אובייקטיביים, שאחד מהם יהיה כלפי השני סובייקטיבי. דרך אגב, האם השעון, זה מאוד מעניין, האם השעון שיודע שעכשיו כבר 10:50, האם השעון יוצר יחס סובייקטיבי אלינו? א', לא הייתי שעון לא יודע. ב', לא, רגע, שנייה. ב', כנראה שלא. בית כנראה שלא. למה? כי הוא, יפה, כי הוא אין בו ממד סובייקטיבי. אין בו מתעורר.
למה? יש שעון מעורר.
יש, יפה. יש שעון מעורר, לא מתעורר. השעון אמור לעורר אותי. הוא לא אמור לעורר אותו. הוא ממשיך לישון, אל תדאג.
יש לו סובייקטיביות.
רבותיי, רגע, אני רוצה, בואו נסכם את ה-40 דקות האלה. בואו נסכם שנייה, שנייה, סיכום. סיכום, אני רוצה להגיד שני דברים. הרצון, יש בו ממד מהותי ושני ביטויים. ממד מהותי, כבר נגדיר אותו, זה המתעורר הנפשי, התשוקה והכיסופים. והביטוי לזה זה בפעולה ובעברי הגוף שעושים את הפעולה. זאת ההגדרה, הייתי אומר. ב', הרצון שהוא המתעורר, זה יצירת יחס סובייקטיבי בין שתי מציאויות אובייקטיביות, שלפחות ממד אחד משני האובייקטיביות האלה יצר יחס סובייקטיבי כלפי האובייקטיבי השני. יפה. טוב. חבר'ה, יישר כוח, התקדמנו היום. תודה. יפה מאוד.